פניתי לנו, מוחק בכל הכוח את המילים הפשוטות להפליא, ככה היא קראה להן, וזה לא הולך. וזה מוזר לי, כי אפשר היה לחשוב שדברים כאלה, חלונות שווא ושקרים, עומדים על רגליים דקות מאוד, שמספיק להצביע עליהם באצבע והם יפלו. והנה, זה לא ככה. וכשאני מנסה למשוך אותם מתוכי, אני מרגיש בדיוק איפה השורשים שלי נמתחים מבפנים. ואני כבר תופס ששקר אחד או שניים הצליחו להסוות את עצמם בתור כאב פרטי שלי או בתור מילה שיש לה תרגום רק בגוף שלי. ואין לי מושג מה יישאר ממני אחרי ההריסה והמחיקה הזאת. כאן ימקן, היו היה, ובעצם גם עכשיו ישנו. כפרים מתעוררים משני הצדדים של הכביש הצער ונסיכות קדומות, לבושות סמלות פאר רקומות יוצאות בחשיכה לאסוף גללים כדי להדליק אש בטבונים. וישנו גם האשן שמתחיל להסתלסל, וגם השדות שכעת הם עוד אפורים לגמרי, אבל עוד כמה דקות בזריחה הם פתאום יבערו נורא. כמו הכפרים האיטלקיים כאן. אולי בגלל זה אני נמשך כל כך לאזורים האלה. אולי בגלל זה הם מתעוררים בי געגועים אל עצמי. כמו סנטה אנרלה שלי כאן. והיא מתעוררת אחרי עוד לילה של רעידת אדמה. וגם פה עצי הזית מתמתחים בבוקר, מפעקים מהחורים שבגזעים שלהם. וצבע העלים שלהם כחול אפור. ורק ששם היה האסון קצר וחטוף, וכאן כבר 5 שנים הוא מתמשך מנמנם לו. הזמן, ככה אבנר אומר, חדר פה בין הנקבוביות של האבל, והוא כמו רעל שמשתק את הגוף ומפרק את כדוריות התבונה, אבנר אמר. הנה חמור, שלום חמור, עדיין רק עיר. לא הסבירו לך שצריך לפחד ממכוניות? שצריך לרדת לשוליים כשרואים אוטו? טוב, אני אחכה עד שתזוז. קשרו לך את הרגליים, אה? אני רואה שאני מעניין אותך, לא? אז למה אתה מסתכל עליי ככה? יש לך רעמה קטנטנה והיא רטובה מטל? לך הביתה ואמא תלקק לך אותה. עכשיו אני מוכרח לרוץ. לא, לא, אל תזוז, קשה לך ככה עם הרגליים. אני אקוף אותך בזהירות. כמה יפה שבאת לייפות את הסיפור שלי. הוי, עיר, אני ראיתי את אחיך המת, מבוקע ונרכב בסמטה בשכונת אל סעדיה, ולכן קצת קשה לי לעמוד מולך ולעשות לך פרצופים, כי אני, חמוריקו, רואה פתאום דרכך את כל מה שבפנים, וסליחה, באמת, משהו בי נפגם כנראה. אני לא תמיד ידעתי שצריך להסתכל גם מאחורי הדברים. לאן אני נוסע? הרי גם חילמי הוא רק כאן ימקן, רק בדיה שממציאה בדיות. איך אני יכול להאמין ככה לשטויות שלו, הזיות של מטורף בחיי? הסיפורים על דריוס שלו, מושיעו ואיש חסדו, והצייד שצייר אריות בחול, ואפילו הילד המת של חילמי, יזדי, האידיוט המסכן, גם הוא בדיה, בחיי, בדיה לא מובנת. הכל לא מובן. שוש אמרה שמה שאנחנו מסוגלים להבין, העובדות שנתונות לנו, הן החיות הכי נכשלות באיזה עדר דמיוני. היא קראה לזה החוק הדרוויניסטי של ההכרה. ככה מגנות על עצמן החיות האחרות בעדר ההוא מפני המגע הממית של ההבנה שלנו. ואנחנו, ככה הסבירה לי, נאלצים להתקיים על מזון גרוע ביותר, ואין שמחה בצייד. זה היה בטיול שלנו לחוץ לארץ. כשהתחילה לדבר על צייד וללטש מושגים, ואני לא הבנתי את מה שאמרה לי. למה בכלל הזכיר הצייד? הרי אנחנו שנינו היינו עיקרים לעצמנו, ככה הבטחנו תמיד, עושר כמו מרק של תפוחי אדמה, וכתף אל כתף, וחוט קטן רקום בתוך השמיכה הזוגית, ואיך נהפכנו לציידים, ומי ניצוד? כאן ימקן. המוות נהיה קרוב נורא. מות יזדי של חילמי, ופגר החמור בסמטה והנער של שוש, כמו גפרורים שרופים כולם. אבל אם אקרב אותם אחד לשני, תתלקח להבה. ולאורה אוכל להכיר את עצמי ואת מה שקרה לי. לפני 3 ימים אני הפעלתי את הטייפ רקורדר שעל השולחן של שוש ושמעתי אותה אומרת אל הנער, אתה אינך יודע מה אתה ומה נמצא בפרק.